סליחה, י' באייר תשע"ב, וזהו יום הרצל. לפי גם החלטה של הכנסת לציין במערכת החינוך ובטקסים את הולדתו של חוזה מדינת היהודים, ולכן אנחנו נלמד על הנושא הזה קצת מנקודת מבט רחבה יותר. כן, לא רק האיש הרצל זצ"ל, אלא גם כל מה שמסביב לנקודה הזאת. הייתי רק רוצה לציין קודם כל שהדור שלנו זוכה לדברים מיוחדים בהבנת דברים שפעם היו נחשבים לסתרי תורה. למה אני מתכוון? אנחנו בספירת העומר, כידוע. תורה צוותה לספור שבעה שבועות בין פסח לעצרת, וחכמי הקבלה הסבירו ששבעה שבועות כנגד שבע ספירות, הנקראות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, ובכל יום ויום, ימי הספירה, אמרו המקובלים, וזה מודפס בסידורים, לכוון לספירה של אותו יום. להגיד, ביום הראשון זה חסד שבחסד, ביום השני גבורה שבחסד וכולי, עד שמגיעים למלכות שבמלכות, שזה היום ה-49, ואז נכנסים לחג השבועות, שהוא כנגד ספירת הבינה, שהיא למעלה מהסדר. עכשיו, הדברים האלה, כיוון שהיהודים הם יהודים מאמינים בני מאמינים, אז האמנו בזה. בשך כל הדורות, האמנו שחכמי הקבלה, כשהם אומרים את מה שהם אומרים, הם צודקים, אבל לא היה לנו תמיד נקודה במציאות כדי להבין על מה מדובר. והנה, הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, מסדר את ההיסטוריה באופן שהדברים הופכים להיות ברורים. השבוע הראשון של ספירת העומר חל בתוך חג הפסח, נכון? אם אני לא טועה, אני צודק או לא? צודק, יפה. זאת אומרת שהשבוע הראשון, שהוא מכוון כנגד ספירת החסד, חל בחג הפסח, כי חג הפסח גם כן, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בחסד גמור. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, זה החסד עליון להוציא אותנו ממצרים. השבוע השני, אז זה דווקא כן ידענו למה זה חסד. השבוע השני, שבוע הגבורה, דברים פחות ברורים, למרות שאפשר לומר שכבר הייתה זכייה מכוח מידת הדין של ישראל על ידי הקפיצה של נחשון בן עמינדב לים, ועל ידי המפגש עם המים המרים במערה, אבל בדורנו זה הרבה יותר ברור, יום השואה והגבורה חל תמיד בשבוע של הגבורה. והשבוע של התפארת, השבוע השלישי, הוא השבוע שבו חל תמיד יום העצמאות, שבו חוזרת התפארת לאומה. והנה אנחנו עכשיו הגענו אל שבוע הנצח, ויוד באייר, שהוא יום הרצל, הוא גם היום ה-25 לספירת העומר, שמכוון כנגד הנצח שבנצח. וזה מכוון כנגד המוציא מן הגלות. כן, משה רבנו היה הגואל הראשון, הוציא אותנו מן הגלות, ומידתו, לפי חכמי הקבלה, היא מידת הנצח. והנה הגואל האחרון, המוציא אותנו מגלות אדום, הרצל, גם הוא שייך למידת הנצח. אם כן, יש פה סדר עליון של ההשגחה. מידת ההוד זה תמיד השבוע שבו חל בו ספירת ל"ג בעומר, שהוא ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, המגלה את האור שיוצא מן החושך בהוד שבהוד, שזה בעצם מידתו של רבי שמעון בר יוחאי וספר הזוהר. יסוד שביסוד זה תמיד יוצא ההילולה של רמח"ל, יסוד כנגד הקדושה המוסרית האישית, וזה הייתה שליחותו המיוחדת של רמח"ל בספר מסילת ישרים, ושבוע המלכות כנגד יום ירושלים שמתמיד חל בחסד שבמלכות, וירושלים עיר המלוכה. אז אם כן, היום אנחנו כבר לא צריכים להאמין למקובלים, אנחנו רואים במציאות שהם צדקו. אם כן, בואו נחזור אם כן לנושא של האישיות המיוחדת הזאת של בנימין זאב הרצל. אני רוצה קצת להסביר מה המפעל שלו קודם כל. המפעל שלו הוא מעניין. הרעיון המרכזי שמסביב לו סובבת האישיות של הרצל, זה הרעיון שצריך להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל על פי משפט גלוי. מה זאת אומרת משפט גלוי? צריך שהגויים יגידו שהם מסכימים. זה בעצם הבסיס, כן? שהגויים יגידו, אנחנו נשכנע אותם להסכים שהיהודים יקימו את מדינתם. זה פחות או יותר הרעיון. וכאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שאינני יודע אם הרצל היה מודע לו או לא, כי הרי הוא היה חילוני כידוע, אבל זה הרעיון שצריך לבקש רשות מהגויים. זה רעיון שהולך וחורז את כל היציאות שלנו מן הגלות משחר ההיסטוריה, שצריך לבקש רשות מהגויים, וזה דבר שצריך קצת בירור מדוע. צריך לבקש רשות מהגויים, זה גמרא מפורשת במסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יעלו בחומה. מה זאת אומרת לא יעלו בחומה, או כחומה, תלוי לפי הגרסאות, שלא למרוד באומות העולם, לבוא יחד ביד חזקה לכבוש את ארץ ישראל. לא עושים דברים כאלה, לא מנומס. לכאורה, מה אכפת לנו? וכי אנחנו שואלים את הגויים כל דבר? וכי אנחנו שואלים את הגויים האם להניח תפילין או לשמור שבת? להפך, כשהם אומרים לנו לא לעשות, אנחנו בכל זאת עושים. אז מה קרה לגבי הקמת מדינה שצריך כאן רשות של אומות העולם? אולי אני רוצה קצת להראות שהדברים האלה חורזים את כל אורך ההיסטוריה. למשל, אני רוצה להביא משהו, לימוד של בעל השלה. שלה, ראשי תיבות, שני לוחות הברית, נכון? המחבר של הספר שני לוחות הברית, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ. בסדר? מגדולי החכמים שבכל הדורות, כלומר זה כלי, והוא שואל שאלה מעניינת, מדוע היה הניסיון המפורסם של אברהם להיות מושלח לכבשן האש, ושהוא היה צריך לברוח בגלל זה מאורקסטין. מדוע הקדוש ברוך הוא לא אמר ישירות לאברהם, כבר באורקסטין, לפני שישליחו אותו לכבשן, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך? למה היה צריך קודם כל שאברהם יברח מאורקסטין, מפני האש, יגיע לחרן, ורק בחרן יגיד לו הקדוש ברוך הוא לך לך מארצך? שאלה יפה. אומר השלה, רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ, שאברהם אבינו הוא הרי שורש כל האומה, והוא גם שורש כל התורה כולה. כלומר, איך אמרו רבותינו? האבות קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, באופן שורשי זה נמצא שם. ולכן כל שיטות התנאים והמוראים היו אצל אברהם אבינו גם כן. ואור כסדים זה חלק מבבל. אומר השלה שאם הקדוש ברוך הוא היה אומר לאברהם לך לך מארצך כשהוא נמצא באור כסדים בבבל, היה אומר אברהם, ריבונו של עולם, אני סובר כדעת רב יהודה. רב יהודה במסכת כתובות דף קי"א אומר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבל היובהו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם. אם כן, לדעת רב יהודה אסור לצאת מבבל, ולכן היה אומר אברהם, ריבונו של עולם, למרות שרצונך שאני אצא, אבל לא בשמיים היא, ואני פוסק כדעת רב יהודה. בסדר? מה? רב יהודה עוד לא היה, זה נכון, אבל שיטת רב יהודה כן הייתה. זאת אומרת, רב יהודה אומר את השיטה, אבל זה לא הוא המציא אותה. זאת אומרת, הוא מבטא איזשהו כיוון אפשרי העולה מתוך התורה. ברור? ולכן אמר הקדוש ברוך הוא שעדיף שקודם כל ישליחו את אברהם לכבשן האש, ואז מפני פיקוח נפש שדוחה כל התורה כולה, הוא יצא מבבל. ובחרן, שזה מחוץ לבבל, יאמר לו, עכשיו, לך לך מארצך, אין לך תירוצים. ואומר על זה השלה, משפט מצמרר. להגיד אותו או לא? כי יש פה אנשים רגישים אולי. כן? להגיד אותו בכל זאת. אומר השלה, ומעשה אבות סימן לבנים. תחשבו מה זה אומר. שהאומה מושלכת לכבשן, ואז אין לברירה אלא לעלות לארץ ישראל. זה מה שאומר השלה. הוא אמר את זה לפני 500 שנה. מה אתה אומר? נו, זה אותו דבר. לא, אברהם הושלך לכבשן. הושלך בלכבשן.
כן, אבל הוא לא נהרג.
הוא לא נהרג כי אומה לא קלה. כן, והוא אומה שלמה באיש אחד. ולא ייתכן שהאומה בכללה תכלה. אבל זה מאוד לא נעים להיות בכבשן, במיוחד ששליש מן האומה בימי אברהם נעלמה בכבשנים של אור כסדים. נכון? היו באותו דור הרי שלושה אנשים, אברהם, נחור והרן, והרן נשרף. כן? כלומר, שליש מן האומה הלך אז לאיבוד. בשביל שאברהם יגיע לחרן ושם ישמע שהוא צריך עכשיו להעפיל. כן? זה לא כל כך פשוט. אבל כך אומר השלב. גם אנחנו רואים דבר מעניין, בגלות שהייתה לאחר מכן, גלותו של יעקב אבינו, שהוא גולה דווקא לחרן. והוא מתקבל אצל קרוב משפחה שאומר לו, איזה יופי לכם הישראלים, שכשיש לכם בעיות בארץ, יש לכם קהילה שקולטת אתכם. אז אין בעיה, אתה תשב אצלי, תעשה איתי עסקים, תתחתן עם הבת שלי, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. אתה נשאר פה, עושים פה יעלומים, זהו. יום אחד מחליט יעקב, כשהוא רואה שהוא בסכנה של השמדה, הוא שומע את האחים, את הבנים של לבן, האחים של, של רחל ולאה, שמתחילים לתכנן פוגרום, בורח. אין בורח, ולבן אומר לו, למה לא ביקשת רשות? שוב אנחנו רואים שכדי לשוב אל הבמה ההיסטורית, כאומה צריך לבקש רשות. נגיד אפילו יותר מזה. אחרי שלבן עוזב את יעקב, במקום שיעקב ייכנס ישירות לארץ ישראל, הוא שולח מלאכים אל עשיו. כדי להגיד לו, סליחה, אני יכול להיכנס לארץ? תמוה מאוד. מה הצורך הזה לבקש רשות? כאילו הוא אומר, אתה האח הבכור, הייתי עכשיו הרבה זמן אצל לבן, לא הייתי רלוונטי, לא הייתי משמעותי, אבל עכשיו אני כן רוצה להיות משמעותי, אתה מרשה לי? מעניין מאוד. מאוחר יותר אנחנו רואים אצל משה. משה בורח אל יתרו, ויואל משה, לשבת את האיש. מה זה ויואל? נשבע, מלשון עלה ושבוע. נשבע שהוא לא יעזוב את יתרו בלי רשות. נגלה הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואומר לו, הנה אני מבקש ממך להוציא את ישראל ממצרים. אומר משה, רק רגע אני אלך לשאול רשות. וישוב משה אל יתר חותנו. אומר, אני מבקש רשות. מאוד מוזר. ואם יתרו היה אומר לו לא, מה הוא יעשה?
לא היה הולך.
לא היה הולך. ומה עם מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו?
אבל אין לו ברירה.
מי? למי אין ברירה? אני שואל אותך על יתרו עכשיו. מה היה קורה אם משה, אם יתרו היה אומר למשה, אני לא מרשה לך לצאת? אז מה היה קורה אם הוא היה אומר לו, לא? אז אתה אומר שמשה, יכול להיות שהיה עובר על דברי יתרו? אז מה, הוא שקרן משה? חס וחלילה. ברור שלא, הוא היה נשאר אצל יתרו. רק שהיה. הוא היה מבקש רשות, הוא לא היה יוצא בלי רשות של יתרו, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, מצטער, לא יכול. מה אתה אומר? אברהם ביקש רשות, בעצם לא ביקש רשות, חשב שצריך לבקש רשות מנמרוד. ולכן, אלא אם כן יש פיקוח נפש. לכן, כדי שלא ייכנס לתסבוכת הזאת, הקדוש ברוך הוא סידר שיושלח לכבשן האש. ככה אומר השלה. לשיטת רב יהודה. רב יהודה. מה? רב יהודה אומר שצריך לבקש רשות. הוא אפילו לתלמידים שלו לא נותן רשות לאדם. כן, זאת אומרת, למה אסור לעלות? עד שאין פקידה. מה זה פקידה? רשות של אומות העולם. כמו שכתוב, עם קורש, עם קורש מלך פרס. עכשיו, יש יותר מזה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה, בסוף יתרו נותן רשות, בסדר. הוא שולח את משה אל פרעה. אומר לו משה לפרעה, שלום, אני באתי לבקש ממך רשות. שישראל יצאו ממצרים. פרעה אומר, לא מסכים. מה באמת? לא, לא מסכים. רב, אם אני הופך מטה לנחש, זה עוזר? טוב, אז בעיה, מה עושים? טוב, מכת דם. לא רוצה. צפרדע, לא רוצה. לא מבין את כל הסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד למשה, תודיע לבני ישראל, מחר ב-11 בבוקר, כולם באים, יוצאים ממצרים. אם פרעה עושה בעיות, אני מטפל בו. למה צריך את הרשות שלו? כן, רואים פה דבר? הקדוש ברוך הוא השקיע, השקעה מרובה מאוד, 10 מכות, כל התחמושת, רוקן מחסניות, כדי שפרעה יגיד, מסכים. מי הוא בכלל? יותר מאוחר, בני ישראל הרי גלו מארצם. נשרף הבית הראשון, נחרב על ידי נבוזרדן, שליחו של נבוכדנצר מלך בבל. ישראל הוגלו לבבל. נשארים, אומר ירמיהו, בבלה יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם. כלומר, אל תזוזו משם. יום אחד, מלך פרס כובש את בבל, כה אמר כורש, מלך פרס, כל הארצות נתן לי השם אלוהי ישראל, והוא ציווה עליי לבנות לו בית ביהודה, ירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו, השם אלוהיו עמו, ויעל. וזה סיום התנך. כלומר, הצהרת כורש. הוא נותן רשות. עד כדי כך שישעיהו הנביא ניבא עליו מראש ואמר, האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. כלומר, הגאולה, משיח בעצם, זה איזה גוי, אימפריאליסט, שמכל מיני שיקולים משלו, מחליט שהגיע הזמן לתת רשות ליהודים לבנות את בית המקדש. תמוע מאוד. רואים שיש פה איזה עיקרון? כן, בבקשה. כן, כן. זה שאלה, מה זה? זה שאלה? על מה אתה שואל?
אני מדבר על הצהרת כורש.
אתם בינתיים שמעתי ממך עובדות, לא שמעתי שאלה. אז אני אנדב לך, אני אנדב לך משהו. רגע, אני אנדב לך משהו. שהוא, שאני אחזור על דבריך, כדי שאנשים ידעו. הארכיאולוגיה גילתה לנו שכורש היה בעצם בעל מדיניות כוללת של השבת הגולים למקומותיהם, אחרי שהאשורים והבבלים היו מגלים, נכון? זו הייתה שיטה כזאת, ולכן נוצר חלון הזדמנויות ליהודים לחזור לארצם. יפה, so what? אתה שואל אם זה היה חלון הזדמנויות? לפני כן אמרת שזה היה חלון הזדמנויות. למה אתה שואל? הרי זה מה שאמרת. לא צריך לשאול שאלה כזאת, הרי זה מה שאתה תיארת. זה בסדר. על כל פעמים אנחנו רואים שהסדר האלוהי עובד בצורה הזאת. רוצה לספר לכם עוד משהו. היה במאה ה-12 היה כובש במצרים בשם סלאח א-דין. סלאח א-דין ממקור קורדי, שלט במצרים, והיה לו רופא אישי שטיפל בו. זה היה יהודי בשם רבי משה בן מימון, הרמב״ם. היה רופאו האישי של סלאח א-דין. סלאח א-דין, שהיה כובש גדול, כבש את ירושלים מידי הצלבנים. וכאשר הוא כבש את ירושלים מידי הצלבנים, הוא יצא בקריאה ליהודים לשוב אל ירושלים ולבנותה. מעניין מי השחיל לו את זה באוזן שכדאי להוציא הצהרה כזאת. לומר לכם את האמת, ההצהרה הזאת לא עשתה הרבה, בתנאים של אותם הימים זה לא היה מעשי, אבל אנחנו רואים שהצהרות מהסוג הזה יוצאות מראשי מדינות. כן? אגב, אני רוצה להסיף, אתה אומר שהרמב״ם לחש לו? יש לך פרוטוקול של השיחה? אני רוצה לציין שגם לפני זה, הביזנטים, מאז חורבנה של ירושלים על ידי אדריאנוס, אחרי מרד בר כוכבא, אסרו על יהודים לגור בירושלים. כאשר באו הערבים לכבוש את ירושלים, הביזנטים אמרו שהם מוכנים להיכנע ולתת את מפתחות העיר בלי מלחמה, בתנאי שהכובש הערבי, עבד אל-מליק, לא יתיר ליהודים לשוב אל העיר. זה היה כזה חשוב מאוד. מה עשה עומר? מה אתם חושבים? הבטיח או לא? הבטיח. ואז ככה הוא קיבל את העיר בלי מלחמה, ואז הוא החזיר את היהודים. כן? לא הייתי אומר שזה אופייני לסוג מסוים של מדיניות, אבל במיוחד שהרווחנו מזה משהו. מה אתה אומר? לא, כיפת הסלע זה לא הוא. לא. זה עבד אל-מליק. כן. עכשיו, פסח זה לפני הספירה. מה הקשר בין הקפיצה של נחשון אומרה ליום השואה? פסח זה לפני הספירה, אתה צודק, אבל ההליכה במדבר הייתה בחסד בימי השבוע הראשון. הקפיצה של נחשון זה זכות, זה מידת הגבורה. מרה זה מר. לפי השאלה של השלה, למה השם לא נתן לאברהם את התורה? טוב, זה שאלה בפני עצמה. זה המהר"ל בתפארת ישראל דן באריכות, למה האבות, אם הם כבר קיימו את התורה, למה הם לא קיבלו את התורה? והתשובה הכללית, בלי להיכנס לפרטים עכשיו, זה בגלל שהם לא היו אומה, ותורה זה לאומה. עכשיו, בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. דיברנו על סלאח א-דין. מעניין מאוד שגם האפשרות ללכת ולבנות את ירושלים הייתה בעיקר תלויה בנתונים פוליטיים. למשל, טוב, לא נעזוב את זה בינתיים, עוד לא. היה עוד מקרה, היה כובש בשם נפו משהו, ליאון. כן, 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 נפוליאון, נפוליאון, בונפרט. הוא הגיע פה לאזור, כבש את מצרים, כבש את יפו, ועשה מצור על אקו, וכבש חלק מהגליל. בסוף התפשל לחלוטין, חזר לצרפת, בלי הצבא שלו, לא משנה. מעניין, כאשר הוא כבש את יפו, הוא הוציא הכרזה, שבה הוא קורא ליהודים לחזור אל ארץ יהודה ולבנות את מדינתם. שוב אנחנו רואים איזשהו מהלך כזה של ההשגחה שנותן חלונות הזדמנויות, שאיזשהו מושל נותן את הרשות. כן. כלומר, אתה
נגיד לקדם את כל המהלך של הקמת מדינה, נגיד,
כלומר, אתה מצביע על זה. כלומר, אתה מצביע על כך שההיסטוריה היהודית שונה מההיסטוריה הסינית באופן מהותי. שההיסטוריה הסינית יש לה רצף היסטורי, ואילו ההיסטוריה היהודית היא בנויה מגלויות וגאולות. כן, גלויות וגאולות. נכון? וזה כנראה צורת קיום שונה מהקיום הסיני. יעוין בעניין זה בספר הקדוש נצח ישראל של המהר"ל מפראג, שלפחות מחציתו, אם לא כולו, עוסקת בשאלה הזאת. בסדר? בבקשה. מה יש פה? כשמבקשים רשות מהגויים, חייבים להגיד להם את הסיבה האמיתית מדוע אנחנו רוצים לשוב לארצנו. והלא, זה ייראה כפי שזה נראה היום. ממש לא נכון. משה רבנו אומר לפרעו, תן לנו לצאת בבקשה. למה? יש לנו קורבנות. אנחנו רוצים להקריב כמה קורבנות. אתה מרשה? כן? למה הוא לא אומר לו את האמת? אנחנו רוצים לכבוש את ארץ כנען. צהריים מצוינים לרב. הרב הזכיר שהסדר האלוהי עובד בצורה מסוימת שכן מתחשבת בדעתם של אומות העולם. הכיצד זה מתיישב עם שאר מצוות של העם היהודי שאינו מתחשב בדעתם של אומות העולם? איפה החילוק? שאלה זו, אני בעצמי שואל, אני עוד לא עניתי. אני רק הדגמתי שזה תופעה שחוזרת על עצמה הרבה. אז איך זה ש... אבל אני מתכוון גם לענות על זה, בשביל זה יש שיעור. אז איך זה שדווקא אתם, הדתיים לאומיים, בניגוד לשמאל, נגד התחשבות במה יאמרו הגויים. אני לא יודע מי זה אתם, אבל אני לא יודע מי, דבר איתי. אבל השאלה היא, האם צריך להתחשב בשאלה מה יאמרו הגויים או לא? זאת שאלה גדולה. הנה, אני פה מעלה את השאלה. המשך השאלה, האם ישנה סתירה או שהרב יבהיר בבקשה את עומק ההבדל בין המצוות בתודה והמשך יום נפלא וזמן קיץ פורה? אני חושב שאני הבהרתי כבר לפחות 3 פעמים שבכוונתי להסביר את זה. אני בינתיים רק בהצגת השאלה. לפעמים הצגת השאלה היא תהליך ארוך קצת, ועמכם הסליחה. האם כורש לא קיבל ציווי מהשם לתת לישראל לעלות הארצה? לפיכך, האם זאת לא הייתה מדיניות כללית אלא ספציפית בציווי אלוהי? תודה. הוא קיבל ציווי, אבל איך הוא קיבל את הציווי? אתה חושב שהוא מקבל ציווי בגלל שהוא הנביא? הוא לא היה נביא. וחוץ מזה, וכי לא נוח לו לכורש להעמיד את זה כחלק ממדיניות כללית, כמו שלמשל אמרו חז"ל שכשנפקדה שרה, הרבה עקרות נפקדו עמה. כשנקרא ים סוף, כל הימים שבעולם נקראו. כשקמה מדינת ישראל, הרבה מדינות השתחררו מהקולוניאליזם הבריטי. כן, והולך ביחד. כלומר, ההתגלות האלוהית היא אוניברסלית. בואו נחזור לנושא שלנו. אנחנו רואים מה... זה השאלה, אני עכשיו באמצע הצגת העניין. כלומר, אתה שואל מתי צריך להתייחס לאומות העולם ומתי לא? זאת השאלה, יפה. עכשיו, יש גם כאשר הבריטים כבשו את האימפריה העות'מאנית. הייתה אז פעילות תוך כדי המלחמה של היהודים להוציא מידי ממשלת הוד מלכותו הצהרה שהבריטים רואים בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה. האלוהי הצהרת בלפור. גם זה עשה בלגן עצום. כן, רעש גדול. החפץ חיים, כשהוא שמע שהייתה הצהרת בלפור, אמר, דוס איז דוס. זהו זה. מה? כן, הוא אמר, דוס איז דוס. העניין התחיל כבר. ככה היה הביטוי שלו. כלומר, זה מעניין מאוד. מה הדבר היה יותר משמעותי מבחינת החפץ חיים? הגויים אמרו. מעניין. גם דוד המלך אומר, אז יאמרו בגויים. יש גם, יותר מאוחר, בעקבות הצהרת בלפור, חבר הלאומים, שזה היה העובר של האום, החליט להעניק מנדט לממשלת בריטניה על ארץ ישראל, כדי להקים בית לאומי לעם היהודי, כדי לממש את הצהרת בלפור. זאת הייתה ועידת סן רמו. בעקבות ועידת סן רמו, הכריז המשך חוכמה שעכשיו שר פחד השבועות. גם אבני נזר, אבני נזר והמשך חוכמה, עלו האור שמח, אמרו עכשיו שר פחד השבועות. מה זה פחד השבועות? השבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרוד באומות העולם. חוזרים פה לשאלה בסיסית, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את זה ברשות של הגויים. ולאחר מכן, אחרי הגזירות של הספר הלבן וכו', לקראת הקמת מדינת ישראל, שוב הייתה התכנסות של האום, ארגון האומות המאוחדות שקם אחרי מלחמת העולם השנייה. ובעקבות זה, בכ"ט בנובמבר התכנסו אומות העולם, כן, ארג'נטינה, יס, יוגוסלביה, יס וכו'. ואז בסוף הייתה החלטה של האום שאפשר להקים מדינה, רקדו ההמונים ברחובות, בכה הרב צבי יהודה על זה שאת ארצי חילקו, הוא והרב חרל"פ, ואז כמה חודשים לאחר מכן קמה מדינת ישראל. שוב בקשת רשות. כן? פה עשיתי בינתיים איזו סקירה היסטורית קצרה, כדי להראות לכם שפה מדובר במשהו שיש לו תבנית קבועה. הרב, אני שואל ברצינות, משמע יש לעשות השכבה להרצל בשבת? נוהגים לעשות השכבה בשבת שלפני היורצייט. חוץ מזה, שזה לא יורצייט, זה תאריך הלידה. יורצייט של הרצל זה בכף בתמוז. אחת הסיבות שהחליטו על חקיקת יום הרצל בכנסת, זה בגלל שכף בתמוז יוצא בחופש הגדול. ואז אין הזדמנות במערכת החינוך לדבר על הרצל. אז לכן חיפשו מתי הוא נולד. מצאו י' באייר. כן, אבל לא, אשכבה אם כן לא שייך פה. כן, מה אתה אומר? קוממיות זה התנגדות. למה? בקומה זקופה. לא, לא הבנתי, למה אתה אומר את זה? קוממיות זה לא התקוממות. קוממיות הכוונה בקומה זקופה. זה מה שרשי כותב שם. עכשיו אני הייתי רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת. כשעם ישראל פועל בעולם, יש לו שני אופני פעולה. או כיעקב או כישראל. דיינו, או כדת או כמדינה. בזמן הגלות אנחנו פועלים כדת. כשאנחנו יוצאים מן הגלות, אנחנו חוזרים לפעול כמדינה, כישות פוליטית. אז התפקיד של עם ישראל הוא תפקיד פוליטי בין המדינות. זה ממש לא יפה להיכנס למשחק בלי לבקש רשות. כלומר, אתה רוצה לחזור אל החיים הפוליטיים אחרי שבמשך שנים רבות אתה היית בתרדמה, אז המינימום זה להודיע וגם לבקש. ולכן כשיעקב יוצא מבית לבן, הוא מבקש מעשיו, שבינתיים ניהל את העולם כשיעקב היה בגלות. אפשר לחזור בבקשה למשפחת המדינות? וכך אותו דבר, מצרים של פרעה היא המעצמה הפוליטית הגדולה שהיא לוקחת אחריות על גורל העולם. וכן האימפריה הפרסית בימי כורש, וכן האומות המאוחדות וארצות הברית ורוסיה הסובייטית בהקמת מדינת ישראל. כלומר, אתה לא יכול לחזור אל התפקיד בלי לבקש רשות, ויותר מזה, בקשת הרשות מתאימה שזה מה שאתה הולך לעשות, שאתה הולך למלא תפקיד במסגרת הפוליטית הבינלאומית ולא רק בדיאלוג הבין דתי. עד כאן מובן. ולכן היה צריך, כדי לצאת מן הגלות, כל פעם מישהו בעל כישרון של מדעי המדינה. ולכן הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו ללמוד את מדעי המדינה בבית פרעה. שלח את הרצל ללמוד מדעי המדינה באירופה המערבית. כל פעם צריך מישהו מהסוג הזה. הערה קטנה לגבי כמה שאלות פה שנשאלו, גם השאלה שלך לגבי החלטת האום לסגת משטחים וכדומה. יש מאמר מאוד מעמיק של הרב צימרמן, אני חושב, מלי זיכרונו לברכה, בספר תורה לישראל לגבי השבועות, ששם הוא מסביר שהשבועות נוגעות ליהודי הגלות ולא ליהודי ארץ ישראל. והראיה, מרד בר כוכבא, שנתמך על ידי רבי עקיבא. לכאורה, מי יתיר למרוד בממשלה הרומית? כן, כי זה פה, זה אצלנו. כשאנחנו אצלנו, או המחתרות נגד הבריטים, מותר. כן? אבל כשאתה בא מבחוץ, ודאי שאפשר ללמוד ממנו, הרי היה שהרמב״ם לומד ממנו. הוא נכשל זה נכון, אבל הרמב״ם לומד ממנו הלכות. זה שהוא נכשל זה נכון, זאת היא עובדה שהוא נכשל. השאלה אם לא לומדים ממנו, עובדה שחכמי ישראל למדו מזה. כן, אז, כן, בבקשה. בראייה היסטורית, האם אלה שהתנגדו לאמירה צדקו? אני חושב שלא, אבל אני מוכן שנדבר על זה בשיעור אחר, ולא בשיעור הזה, כי השיעור הזה מוקדש לדברים אחרים. בסדר. עכשיו, מה? אני לא זוכר. זה בספר תורה לישראל, אני חושב. כן. האם אפשר לשקר לגויים על סיבות שובנו, מה טעם לשאול רשות רק מסיבה טכנית? לא. אתה משקר, אבל הם יודעים מה אתה מתכוון באמת. אתה חושב שכשמשה משקר לפרעה ואומר לו, אנחנו רוצים לצאת כדי לסבוח, פרעה לא מבין על מה מדובר? הוא מבין. רק שאם זה היה נאמר בצורה ישירה, זה בגלל שאנחנו רוצים להקים מדינה ליד המדינה שלך, ובסוף גם להיות חזקים ממך, אז פרעה היה מוכרח לסרב, בכל מקרה. שלום לכבוד הרב. וכי, מי הוציא אותנו מהמשחק? הלו הגויים הוציאו אותנו מכאן, מדוע שנבקש רשות? זה נכון שהגויים הוציאו אותנו מן המשחק, ולכן אפשר לומר שהיינו אנוסים לגלות. אבל כבר כתב הרב קוק, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, באופן פנימי זה לא היה אונס, זה היה רצון. היו לנו סיבות לרצות להיות בגלות, למרות שלא יכולנו באופן פעיל ויזום לעשות את זה. כן, הרב מדבר על זה באורות, בחלק הנקרא המלחמה, בפסקה ג'. בואו נחזור עם כן לנושא שלנו. עכשיו, זה, קודם כן הסברנו קצת שצריך רשות, ולכן הרצל נשלח כדי לבקש את הרשות הזאת. במקביל, יש גם פעולה מתמדת של עלייה לארץ ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יעלו בחומה. אומר רש"י, מה זה לעלות בחומה או כחומה? יחד ביד חזקה. מה זה כן אומר? שאפשר לעלות לא יחד ולא ביד חזקה, אלא בטפטוף. שעל זה הייתה מחלוקת בין רב יהודה לבין רבי זרע, האם אפשר לעלות עליית יחידים, וההלכה היא שכן. ובאמת במהלך הדורות, גם כשאין לנו אפשרות להילחם מלחמת השם, אנחנו עולים בטפטוף, קונים חלקה בהר הזיתים, ונוטעים שני עצי תפוזים ביפו, וכדומה מהדברים האלה, עד שבסוף נוצר כאן יישוב. במאה ה-19, כבר ירושלים, עוד הרבה לפני הרצל, הייתה מאוכלסת ברובה ביהודים. כן, אפשר לדעת את זה. עכשיו, אז מה קרה כאן? שוב, במהלך הדורות התחיל הטפטוף, במיוחד מאז מסעות הצלב. מסעות הצלב היו טראומה נוראה, הצלבנים הרשעים הרגו כמעט את כל יהודי ארץ ישראל שמצאו בדרכם, השאירו בירושלים 3 משפחות. זה מה שהיה. ואז הגיע רמב"ן, רבנו משה בן נחמן. הגיע לארץ ישראל, מגיע לירושלים, מחפש איפה לגור, אומר, כל העיר חרבה. אז אין בעיה, כל הבתים פנויים. מוצא לו בית עם עמודים ביזנטים, נכנס, שם עושה את בית המדרש שלו. ומצאו את זה בחפירות, זה מתחת למקום החורבה, וזה בית כנסת הרמב"ן בעיר העתיקה. כן? מוצא. ומאז יש טפטוף מתמיד. אפשר לומר שהיה מאוד קשה עד הכיבוש העות'מאני. כשבא סלים ואחר כך סולימן המפואר וכבשו את ירושלים וגם בנו את חומתה. אגב, מתי הם בנו את החומה? גמרו לבנות אותה ב-10 בטבת, יום שבו התחיל המצור על ירושלים. באותו יום הסתיימה בניית החומה מחדש. ואז התחילו יהודים לבוא לכאן, במיוחד מה שעזר ליהודים להגיע לכאן זה גירוש ספרד. בעקבות גירוש ספרד באו לכאן הרבה מאוד יהודים, התיישבו בירושלים, אבל בעיקר בגליל, בצפת ובטבריה. ואז עלה הרעיון שאולי כדאי להקים מדינה. זה היה לפני 500 שנה. והתחילו לדבר על אוטונומיה יהודית בגליל. בנו את טבריה, שהייתה חרבה גם היא, והיו דיבורים אצל הווזיר הגדול, היינו ראש הממשלה של הסולטן הטורקי, לבנות כמין אוטונומיה מדינית ליהודים באותם המקומות. ראש הממשלה דאז היה יהודי בעצמו, דון יוסף נשיא, שהיה דוקס מנקסוס, קיבל אי יווני, ראש ממשלה שהיה לו אי יווני שלו. הוא ודודתו דונה גרציה היו מעבירים הרבה מאוד כספים ותמיכה ליהודי הגליל, וגם זה מסביר על הרקע הזה את הניסיונות להחזרת השמיכה שבטלה מאז השלטון הביזנטי, וגם כתיבת הספר שולחן ערוך, זה היה בעקבות זה, כדי להקים איזה מין חוקה לעם היהודי. ומכל מיני סיבות זה נכשל. אני רוצה אולי להסביר לכם קצת מה שקרה באותם הימים. היהודי הזה, דון יוסף נשיא, שהיה ראש ממשלת האימפריה הטורקית, שהיה קורת בריתות ומחליט על מלחמות עם מלכי צרפת ומלכי גרמניה וכו', זאת אומרת, לא סתם בן אדם, ועשה חרם על האפיפיור, על נמל אנקונה שהיה שייך לאפיפיור, והוא בגלל ששם שרפו יהודים, ואז הוא אסר על האוניות של האימפריה הטורקית לאגון שם וכו', לא סתם. כן? היה אדם עם ראש מדיני. זה הסיפור הזה של של אנקונה, זה לא סתם. הוא החליט שמכאן ואילך לא עוגנות יותר אוניות טורקיות בנמל של אנקונה. זו החלטה מדינית לטובת היהודים. זה תביאו בעומק הגלות מישהו פועל פעולה כזאת. ואז הוא גם ביקש מרבני אירופה שהם יצטרפו לחרם הכלכלי אל אנקונה. ואז הם אמרו לו, תשמע, אתה מגזים, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו שלא למרוד באומות העולם, מה אתה מביא עלינו? מעניין. טוב, בקיצור, בסוף זה נכשל כל הסיפור הזה, הטורקים הרגישו פה חתרנות מדינית, דון יוסף נשיא כבר בעצם ירד מגדולתו, וגם מערי ברב, הבנו יעקב ברב, שרצה לחדש את השמיכה, גם הוא נרדף על ידי הטורקים. בקיצור, הדברים לא זזו כל כך. אבל אחר כך היו שוב עליות לארץ, העלייה של החבורה של האור החיים ושל הרשש, כל אותה חבורה קדושה בירושלים שעסקו בסתרי תורה יומם ולילה, מגדולי ישראל, וגם באותם הימים העלייה של תלמידי הבעל שם טוב בגליל, וגם העלייה של תלמידי הגר"א בתחילת המאה ה-19 שבנו את החורבה. בקיצור, משהו התחיל לזוז כאן, במיוחד אחרי שהשליט של מצרים כבש זמנית את הארץ, מחמד עלי. עלי, הוא כבש את הארץ לזמן קצר מהטורקים, בקיצור, עזר ליהודים. לאחר מכן הייתה כבר עלייה משמעותית, החל משנת תברש. הקימו אז את מקווה ישראל, בסיוע של יהודים מצרפת, דווקא יהודים מתבוללים, דווקא מפתיע מאוד, וגם קם ארגון הנקרא חובבי ציון. חובבי ציון פעלו ברוסיה ופולין, והנציב מוולוז'ין אמר, עכשיו אנחנו יודעים שהגאולה מתחילה. למה? כי הצאר נתן רשות לעשות שנור. שנור זה כוונה לאסוף כסף לטובת אחינו המתיישבים בארץ ישראל. אם הצאר מסכים, וואו, זה. שוב, אתם רואים את העיקרון של ההסכמה. עכשיו, בין המתיישבים היו כל מיני אנשים, רובם דתיים באותם הימים, אבל היה גם מה שנקרא בימינו חילונים, שגם הם, היה להם שאיפות לאומיות, רומנטיקה של שיבה לארץ ישראל וכדומה. כל זה אני מציין, זה לפני הרצל. כבר אז הייתה מין התארגנות. היה יהודי אחד, משה מונטיפיורי, יהודי יקר מאוד מלונדון, שהיה יקר בכל המובנים, שהיה מבלה את זמנו בלחלק כסף. זה מה שהיה לו לעשות, כלומר הוא היה אדם משועמם, עד גיל 40 הוא עבד, מגיל 40 עד גיל 101 לא היה לו כלום לעשות, הוא מסתובב בעולם, מחלק כסף ועוזר ליהודים. והוא עזר מאוד להתיישבות כאן, פה בארץ, יש כמה שכונות שנבנו על ידו, בין היתר קריית משה, הלו היא קריית מונטיפיורי, נבנתה מהעיזבון שלו, בית הכנסת פה ליד, וכדומה. ובעבד הראשי של חובבי ציון היו דתיים וחילונים. מי היה בין הדתיים? יהודי אחד, ראש ישיבת וולוז'ין, הנציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין. מה? ובעצם היה גדול הדור. ויחד עמו יהודה לייב ליליאן בלום ולאו לייב פינסקר, שהם היו חילונים לכל דבר, אבל הם עבדו ביחד למען ארץ ישראל. באותם הימים כותב הנציב מוולוז'ין מכתב מעניין הנקרא אחרית כבראשית, שבו הוא מסביר, אין לנו לחשוב שהיה ראוי העניין הגדול הזה להיעשות באופנים אחרים כפי הנראה מדעת בני אדם. נדבר על זה שהגאולה הזאת נעשית על ידי חילונים. כן? הנציב מוולוז'ין. הוא מסביר מדוע. כי על זה נענש משה רבנו, כשהוא חשד את ישראל שהם לא יאמינו לו. כן? הכתוב, והם לא יאמינו לי. משה, ואז משה נצטרע. כן? קיבל צרעת. זה עונש. למה היה עונש? למה הוא... הוא נהנה לחשוב שישראל לא יאמינו לו, וכי משה חשב שעם ישראל לא רוצה לצאת ממצרים, אמר לו, בוודאי שהם רוצים לצאת ממצרים. אבל משה חשב שעם ישראל לא יקבל אותו, כי הוא לא ידוע להם כמופלג בחסידות ובקדושה, כי הוא היה נראה מצרי ומלומד בחוכמות חיצוניות ומדבר בלשון מצרים. והיה לפי דעת בני אדם ראו יותר שתהיה הגאולה על ידי אחיו אהרון קדוש השם שהיה נביא עוד במצרים דוס בקיצור ומשה נענש על זה שהוא חשב שהיהודים לא יסכימו להיגאל על ידי חילוני ברור? כך אומר הנציב מוולוז'י אחרי כל התקופה הזאת אחרי פרעות קישינב ואחרי פרשת דרייפוס בצרפת המפורסמת קם יהודי חילוני הרצל והוא מחליט הגיע הזמן להקים מדינה עכשיו תשימו לב שהדבר הזה לכאורה יש לו הרבה הרבה רקע מקודם הייתה עלייה מאז הרמב"ן וכל הזמן היווצרו של יישוב בארץ ישראל כן אני רוצה גם לציין שבאותם הימים בשנת בתמר 1882 הייתה פתאום עלייה ממקומות שונים בלי שאפשר להבין למה הייתה עליית הבילויים קבוצה של סטודנטים מחרקוב שהחליטו שאנו באנו ארצה לבנות ולבנות באותו זמן באותה שנה ממש כפרים שלמים במרוקו התרוקנו מיושביהם שעלו לארץ ישראל ובאותם הימים עלייה מתימן למה? כי יצאה כל שהמשיח בדרך באותה שנה אנשים לא יודעים להסביר למה עובדה משנת בתמר האלה בתמר ואז עלו לארץ אז אם כן אנחנו רואים שיש רקע לדברים האלה אבל מה שינה הרצל? הרצל הוא הראשון שאמר את המילה מדינה החשיבה המדינית שבעצם היהודים מהווים גורם פוליטי לא הייתה קיימת אפילו אצל גדולי קודמיו של הרצל ובעצם וזה מובן למה כי הם היו כולם דתיים והאדם הדתי יש לו חשיבה בית מדרשית למשל קדמו לזה הרב אליהו גוטמחר בתחילת המאה ה-19 תלמיד של רבי עקיבא איגר הוא והרב צבי הירש קלישר גם כן תלמיד של רבי עקיבא איגר הוא החליט הם החליטו שהגיע הזמן לקנות אדמות בפלסטינה כי צריך להחזיר את היהודים לארץ באותו זמן קם יהודי אחד הרב יהודה אלקלאי בסרייבו שביוגוסלביה התחיל כבר לכתוב תוכנית מדינית הוא אמר צריך להקים קונגרס וגם איזושהי סוכנות שיפעלו לשם השבת האדמות לבני ישראל וכו' וכו' המילה מדינה לא מופיעה קצת לפני זה היה יהודי אחד שאולי לא כולם מכירים רבי יהודה בן עטר האח של רבי חיים בן עטר בעל האור החיים על התורה שהוא באמת כתב את כל התוכנית שאחר כך הרצל כתב אותה גם כן אבל לא היה לזה שום מימוש הרצל בעצם כיוון שהיה חילוני היה מודע למה שנקרא המשמעות של הפוליטיקה מדעי המדינה ולכן כשם שהקדוש ברוך הוא שלח את משה לעבור קורס במדעי המדינה בבית פרעה שלח הקדוש ברוך הוא את הרצל ללמוד מדעי המדינה באירופה המערבית אגב מאיפה באו לו הרעיונות האלה להתמסר לעם היהודי כאן יש לנו דברים מאוד מעניינים ראשית כל הסבא של הרצל היה החזן בבית הכנסת של רבי יהודה אלקלאי אותו רבי יהודה אלקלאי שחשב על הקמת ארגון להשבת היהודים לארץ ישראל אז אי אפשר להגיד שזה לא השפיע באיזשהו מקום המשפחה של הרצל היו צאצאים ישירים של רבי יוסף טייט יצחק נכון? בוודאי רבי יוסף טייט יצחק היה הרב של סלוניקי מרבותיו של רבי יוסף קארו ואליו נגלה המגיד לפני שנגלה לרבי יוסף קארו והוא היה שייך לכל אותה תנועה של ניסיון לחזור לארץ ישראל בימי דון יוסף נשיא תמיד הרב ציודה זצל היה מדגיש הרצל לא היה שיקנוזי, ככה הוא היה אומר תמיד. מה הוא רצה לומר? הוא רצה לומר שאצל הספרדים נשמרה התקווה של פעילות מדינית, ולכן הרב ציודה ככה היה מסביר שזה הגיע להרצל. זה נכון, הוא היה ממשפחה ספרדית במקום. עכשיו, מה שמעניין, אם כן, יש פה פעולה של חשיבה מדינית. בעצם הרצל רצה תמיד לפתור את הבעיות של העם היהודי. עכשיו, על מה הוא חשב? איך הוא חשב לעבוד? ביומן שלו מצאו שהוא כתב, כשהוא היה מאוד צעיר, שהפתרון של האנטישמיות יבוא על ידי התנצרות המונית. כולם יתנצרו, ואז יפסיקו לבלבל לנו את המוח, נכון? להתנצר, צריך להבין, במאה ה-19 אין לזה שום משמעות דתית. בניגוד למה שאנשים המבקשים את רעתו של הרצל כתבו, באותם הימים זה תהליך פורמלי, כדי להתקבל, זה בעצם כרטיס הכניסה לתרבות האירופאית שהייתה חילונית ביסודה. ואדרבה, כלומר ההתנצרות הייתה מעשה חסר משמעות דתית באותם הימים, והרצל אמר, אולי כדאי לחשוב על זה, יש כך הרבה צרות, אולי כדאי. ויום אחד הרצל אמר, רגע רגע, זה לא עובד ככה. אנחנו רואים שהאנטישמיות לא תחדל, שזה לא שייך בכלל שיהודי יתבולל. ואז עלה בידו, בראשו, הרעיון הציוני. יוצא לפי זה שהרעיון הציוני של הקמת מדינה בארץ ישראל היא מבחינתו של הרצל תהליך של חזרה בתשובה. הוא חזר בתשובה מרעיונו הראשון והאמיר אותו ברעיון של שיבה לארץ ישראל, וכפי שהוא כתב באותם הימים ביומנו, אין אומתנו אומה אלא באמונתה. ואז גם כשהגיע לעלות לתורה בבית הכנסת של פריס לויקטואר, הוא אמר שהוא התרגש יותר מאשר בנאום שלו בקונגרס הציוני הראשון. בקיצור, יוצא לפי זה שהרצל הוא מבחינת ההגדרה הבסיסית בעל תשובה. יש לנו הלכה מדאורייתא, לא תונו איש את אמיתו, שאם אדם הוא בעל תשובה אסור, מאיסור דאורייתא, לומר לו זכור מעשיך הראשונים. לכן כל הטענות על הרצל שכביכול הוקים את התנועה הציונית כהמשך לרעיון של ההתנצרות, לא רק שזה שקר וחזב, זה איסור דאורייתא לטעון טענות כאלה. אולי לא דאורייתא כי הרצל כבר מת, כן? אבל צריך לדעת שזה דבר חמור מצד עצמו, כן? זה עיוות של ההיסטוריה. עכשיו תגידו, אז למה הוא לא חזר בתשובה דתית? כי זה לא היה שייך. הוא היה בחינה זו תינוק שנשבע. כלומר, לפי החינוך שלו, לפי עולם המושגים שבתוכו הוא חי, הרעיון לחזור בתשובה לקיום המצוות הדתית, זה היה דבר שהיה רחוק מאוד מן המנטליות שלו. בחוץ זה שהוא עוד לא פגש את הרב קוק. אם היה פוגש את הרב קוק, אז אולי היה להם מה לדבר ביחד. כן? והייתי אומר אפילו יותר מזה, משהו קצת נועז, אולי ריבונו של עולם העדיף שהוא לא יהיה דתי, כדי שהוא ימשיך לעבוד כמו שצריך, כי הדתיים, כידוע לכן, הם רוצים תמיד השתדלות. עכשיו צריך להגיד לשפחו של הרצל שהוא חשב על משהו, רגע, אנחנו יודעים סיבה אמיתית, פרו יודע סיבה אמיתית, אז מי זקוק לבקשת רשות? לא ברור לי, מצטער. טוב, בסדר, אי אפשר את הכל, כי עכשיו עוד מעט המבזק. אני רוצה לומר דבר אחד. הרצל יאמר לשפחו, כל כך אהב את עם היהודי, שהוא חשב על פתרון מיידי, למרות שהוא מאוד רצה את ארץ ישראל. חשב על אוגנדה. כן, הייתה הצעה של הבריטים, לראשונה מאז שהתחילה הגלות, הצעה ממשית להקים ישות פוליטית לעם היהודי באוגנדה. מה? מי אמר שיש בעיה באוגנדה? האמת היא שיצאה משלחת לשם וראו שזה לא מעשי וכו'. אגב, אוגנדה היא איננה איפה שאוגנדה היום, זה שטח בקניה. זה לא כך משנה, כן? אבל, מה? מה אתה רוצה? כן, טוב. בקיצור, מעניין מאוד, מי היה בעד ההצעה מלבד הרצל ומי היה נגד? מה אתה אומר? הדתיים תמכו בהצעת אוגנדה, כן, בוודאי. החילונים, ויצמן וחבריו, התנגדו בכל תוקף. עכשיו, למה הדתיים היו בעד ולמה החילונים היו נגד? מסיבה פשוטה, מה הייתה הציונות עבור הדתיים ומה הייתה הציונות עבור החילונים? עבור החילונים של אותם הימים, שלפני כן הדור הקודם שלהם היה דור של המשכילים שהתבוללו, בשבילם להיות ציוני זאת הייתה חזרה בתשובה, זה היה התקרבות מחדש ליהדות. עבור הדתיים הרעיון לפעול בתחום הפוליטי היה כמין יציאה מן היהדות, אז אלה מתרחקים ואלה מתקרבים ונפגשים באמצע בציונות. יוצא שיש פה דיאלוג של חרשים, כל אחד בא אל הציונות מסיבות אחרות. עכשיו, אמרו הדתיים, אי אפשר מדינה כעת. יש התנגדויות, יש עיכובים. אז לפחות, אז יש לנו תורה. כלומר, מה מחזיק אותנו כל השנים בגלות? התורה מחזיקה אותנו? נמשיך עם התורה. החילונים אמרו, רגע, רבותיי, תורה אין לנו. הדבר היחיד שיכול להחזיק אותנו זה ארץ ישראל. את זה אתם רוצים לקחת מאיתנו? לא, היו לא תהיה. עכשיו אני רוצה בהקשר הזה להסביר משהו, כי יש הרבה פעמים טענה כזאת, הרצל? הוא רצה את אוגנדה. ומה אתה רצית? את פולין, לא? כלומר, מה ההבדל? רק שאוגנדה זה יותר טוב, כי זה היה מדינה עצמאית, בעוד שבפולין היית תחת השלטון של הפולנים. כן, מה אתה אומר?
למה
הדתיים
לא
הסתכלו,
אם חשוב להם התורה,
שיסתכלו
על מה כתוב בתורה?
לא, זה אתה מגזים כבר, זה אתה כבר מגזים. שגם הדתיים ילמדו תורה וגם יסתכלו במה שהיא אומרת, זה כבר מעבר להיגיון. בקיצור, מה שרציתי לומר, שזה יום גדול שבו אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהוא שלח לנו את האיש הזה. שלום, האם הרצל שהדמות חילונית על פי הם הבנים שמחה, חילוניות מהווה תעתו על המקטרגים לבניית ארץ ישראל, תודה. טוב, זה כבר שאלה גדולה, מה המשמעות של גאולה חילונית. אז ודאי שבהם הבנים שמחה יש ניסוחים כמו שאתה ציינת, והייתי אומר שהתשובה יותר נכונה מצויה במשנת הרב קוק בכל מרחבה, במיוחד בספר אורות. עד כאן להיום, שלום.